טוב, כמו שראיתם, יש חלק שנמצאים רבנים שירדו לגוש קטיף, חזק שם, אז אנחנו מכאן גם כן מתחזקים גם בדברים בעניינה של ארץ ישראל. ובאמת, הדבר, הפרשיות שמלוות אותנו עכשיו כל הזמן, יש בהם הרבה עניינים, אמרתי גם בשבוע שעבר, שקשורים, השבת קראנו בהרשת מסעי, את הפסוקים שממש מדברים על מצוות יישוב ארץ ישראל, ודיברנו על זה כאן בשיעור ביום רביעי, על מצוות יישוב ארץ ישראל, כפי שעולה מהפסוקים, הורשתם את הארץ, ושבתם בה, למדנו את הרמב"ן. ועכשיו אנחנו בעצם עוברים לספר דברים, וכפי שרואים כאן, ונראה כאן היום כמה דברים, הספר דברים, שכולו ספר מיוחד שעוסק דווקא בענייני ארץ ישראל, ופשוט אי אפשר שלא לראות את זה. כשאדם, ותשימו לב, אני אומר לכם כבר עכשיו, אתם תקראו בספר דברים, לפעמים אדם, בוא נגיד שנשאל סתם ככה אדם פשוט ברחוב, אפילו בחור ישיבה, מה כתוב בספר דברים? קשה לשחזר את הספר הזה. זה ספר שקשה, יש הרבה עניינים חוזרים, וככה הוא יודע שיש שם גם פעם שנייה עשרת הדיברות, יש פעם שנייה חטא המרגלים, יש פעם שנייה, הוא יודע שזה כמו ששם שם של הספר הזה, משנה תורה. המשנה, מה זה משנה? כאילו חוזר על התורה, וצריך להבין מכם, למה צריך לחזור? למה צריך לחזור על התורה בכלל? מה העניין של משנה תורה? זה ספר שקשה לאדם להתמקד ולהגיד מה, כן, ספרים אחרים, הכל ברור כזה. בראשית אדם יודע מה כתוב, שמות יציאת מצרים, ויקרא, יש את הקורבנות במדבר, אז אדם מכיר, יש יחד, היה יודע את הסיפורים שהיו, זה סיפורים, מקרים שקרו. ספר דברים קשה כמעט אבל אנחנו יודעים שהוא משנה תורה, ויש בו איזו חזרה מסוימת על פרשיות ועל דברים שהראו בספרים הקודמים. צריך להבין למה, למה צריך לחזור על זה. אז אני אומר שכשאדם יתבונן ויראה בפסוקים, הוא לא יכול שלא לראות, במיוחד הפרשיות הראשונות, דברים, ואת חנן, עקב, ואפילו גם ראה, הוא לא יכול שלא לראות את ארץ ישראל עולה כל הזמן, שהקדוש ברוך הוא עכשיו, לפני הכניסה לארץ, מסביר להם, לאן הולכים? מה המטרה? מה הייעוד של כל מה שהיה פה בארבע ספרים האלה? הקדוש ברוך הוא מאוד מסביר, אם אנחנו... צריך לכם כמה פסוקים, לפני ש... בכלל אני אכנס לה. כאן הוא מספר להם על מה שהיה עם חטא המרגלים. באמת אחר כך הוא אמר השם אל הירח יהיה לתת לפניך את ציחון ואת ארצו. כאן דובר גם על כאן הוא מספר באמת דברים שבפרשה שלנו, דברים שהראו להם ב יש את הבית חנן עצמו, שמשה רבנו מתחנן, אם זה כל... כן, אם אנשים אומרים שכאילו ארץ ישראל, זה לא העניין, אפשר גם לחיות עם התורה במדבר. יש כאלה שאומרים, קיבלנו את מתן תורה במדבר, סימן שאפשר לחיות עם התורה במדבר, הוא צריך את ארץ ישראל. אז מה זה כל ספר דברים הזה? מה זה בית חנן השם בעת האיש, שמשה כך מתחנן להיכנס, אומרים בית חנן, כמניין בית חנן, 500 וכמה תפילות, התפלל משה רבנו שיכנס לארץ ישראל. עברה נעביר את הארץ הטובה. תראו כאן, בית חנן, בפרק ד', כתוב, ואתה ישראל, שמע אל החוקים ואל המשפטים, אשר אנוכי מלמד אתכם לעשות, למה תחיו בתם וירשתם את הארץ אשר אלוהים נותן לכם. הוא כל כך מפורש שצריך לבוא לרשת את הארץ, והמצוות הם כאן בארץ. אני דפדף ככה מהר, יש עוד איזה מקום, כל כך... מפורש שכל מה שכאן קיום המצוות זה לבוא לקיים אותם בארץ ישראל. עשרת הדיברות כאן בסוף את חנן. הנה יש בפרק ו' מתחיל כאן, וזאת המצווה והחוקים המשפטיים אשר ציווה השם אלוקיכם ללמד אתכם לעשות איפה בארץ שאתם עוברים שם עד הרשתה. אני מציע לכם להתבנן יותר ממה שהייתם רגילים בספר הדברים השנה, ותראו כמה ארץ ישראל עולה פה בכל הפסוקים וכל הפרשיות. לא רואים את זה. ואם אני אומר, למה יש אנשים שלא יודעים, זה הפרשיות האלה נקראים בין הזמנים, אז אנשים לא לומדים תורה, את הפרשיות האלה, שוכחים שכתוב ארץ ישראל בתורה. בפרשיות האלה של בית חנן ועקב וראה, כל כך כתוב עניינה של ארץ ישראל. ושכל מטרת המצוות וקיומם זה בארץ ישראל. זה כתוב גם ממש מפורט בפסוקים. אז לכן, איפה אני לומד, באמת על זה מאיר הזה, הנציב. הנציב בא לעמק דבר, שהוא היה, כן, הרבה עסק בענייניו וכבודה של ארץ ישראל, הוא היה מאלה שמעוררים לחיבת ציון ולבניין הארץ, הוא קרא ממחובבי ציון, דחף את התנועות האלה. כתב הרבה בעניין הזה של ארץ ישראל, והנציב בפתיחה שלו לספר הדברים הוא באמת דן בעניין הזה, למה הספר הזה נקרא משנה תורה. משנה מלשון מה? מה זה משנה תורה? הוא מביא תוספות בגיטין שאומר שמשנה תורה חוזר ושונה מה שהיה למעלה. הוא אומר, גם הרמב"ן הסביר ככה, והוא אומר, הוא קשה לו הדבר הזה, הוא אומר זה לא נראה לו הטעם שזה חוזר על מה שהיה, כי אנחנו רואים גם בספר דברים, דברים חדשים שלא נאמרו קודם. ודאי שיש דברים חדשים שלא נאמרו קודם. אתה לא יכול להגיד שכל הספר הזה זה רק חזרה על מה שהיה? אז בואו תראו, כאן מקור אחד אצלכם. אלא נראה לתת לזה השם, טעם לזה השם, מבואר בתרגום אונקלוס, על מה זה משנה תורה, פצ'קן אורייטה, כמבואר להלן בפרק י"ח. ומשמעות פירוש זה, הוא אומר ככה, משום לכלל זה הסבר ועיקרו בא להזרנו על עמל התורה, לפרש דקדוקי המקרא, וזהו תלמוד. וכל המוסר ורבוי הדברים שהיה משה רבינו מוכיחם, הכל בא לזה התכלית, שיקבלו על עצמם עול התלמוד. מפני כמה עיקרים שיבואו בגוף הספר. משום כך נקרא שמו משנה תורה, לשון שינון של תורה. אבל לא ניכנס פה, הנציב יש לו בכל אורך כל ספר דברים, דברים מאוד נפלאים, על העניין הזה שעמל התורה, שמשה בא עכשיו להכניס בעם ישראל עניין של לימוד תורה. אז הוא אומר משנה מלשון שינון. מה שמשה רבנו בא בכל הדברים שהוא מלמד אותם כאן, זה העניין הזה של לימוד תורה ושינון התורה. לכן משנה תורה זה לשון שינון התורה. עכשיו הוא אומר, ואם נרצה לפרש מלשון משנה, לשון כפול, אז הוא אומר, באמת, אז הוא אומר, מה זה משנה מלשון כפול? הוא אומר, בספר הזה יש הרבה פסוקים שאי אפשר להבין אותם בהסבר אחד. וצריך, יש להם כמה אופנים של ביור. אז משנה תורה, נגיד כאן משנה תורה, בגלל שבאמת יש פה פסוקים מאוד עמוקים, אי אפשר להבין אותם באופן אחד. אז זה לשון משנה. לא שזה חוזר על מה שהיה קודם. אלא שבכל פסוק כאן, הפסוקים האלה, ספר דברים, כל כך ספר מיוחד, שצריך יותר מביאור אחד בשביל להבין את הדברים. ככה הוא מסביר, העניין של משנה תורה. עכשיו תראו בשורה 13. והנה בבראשית רבה, פרק ו', נאמר, אמר שמעון בר יוחאי, ספר משנה תורה היה סגנון ליהושע. מה זה סגנון ליהושע? סגנון מלשון, כאילו זה היה הספר המיוחד שלו. בשעה שנגלה עליו הקדוש ברוך הוא מצאו יושב בספר משנה תורה בידו. בואו תראו רגע את המקור הזה בצורה מלאה במקור 2. רב חנין בשם רבי שמואל בר יצחק מייטי לה מסייפה דורייטה בכור שורו הדר לו, כן, שמשה בירך את יוסף. אפשר כן, מה זה בכור שורו הדר לו? אלא זה יהושע. שהוא עומד ממנו, מיוסף, הוא מעמיד גלגל חמה ולבנה, שהם שולטים מסוף העולם ועד סופו. דאמר רבי שמעון בר יוחאי, ספר משנה תורה היה סגנון ליהושע. סגנון, אני לא יודע מה פירוש המילה המעולית, סגנון, אבל כאילו זה היה הספר שהוא, אנחנו אומרים, כל הזמן למד אותו. זה הוא שלט בו בצורה מיוחדת. בשעה שנגלה עליו הקדוש ברוך הוא, ליהושע, מצואו יושב, וספר משנה תורה בידו, אמר לו, חזק ואמץ יהושע, לא ימו ספר התורה הזה מפיך. איזה ספר? דברים. פלא, כן, אנחנו תמיד אומרים את הספר, אומרים את הפסוק הזה, למה שאתה מדבר כך, אנחנו חושבים על כל התורה כולה. אבל פה המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא אמר ליהושע, מצוין, אתה בדיוק עוסק נכון בסוגיה, כי ספר דברים, אתה שעומד עכשיו ללכת ולרשת את ארץ ישראל, לעם ישראל, כן? אז אתה באמת צריך לעסוק בספר דברים. שם אתה תדע. כי כמו שאמרנו, כמו שהקדמתי לכם, כי בסוף הדברים מתבהר מה הייתה כל התכלית של בכלל יציאת מצרים וכל זה. למה היה התכלית? להישאר במדבר? יש אנשים שטוב להם להישאר במדבר. כן ארץ ישראל, לא ארץ ישראל. כן זה, שום כלום. אבל אז זה מה שהתורה אומרת, בסוף הדברים מתבהר אחרת. שעיקר תכליתה של תורה זה ארץ ישראל. ולכן אמר לו, הקדוש ברוך הוא ליהושע, זה הספר, עם זה אתה תיכנס, עם זה תכבוש. פה מתבהר מה העניינה של התורה בכלל. אז אומר למדרש, תראו, עוד משהו יפה, ממשיך המדרש למקור 2, נטלו והראותו לגלגל חמה. אז כאשר בא יהושע להיכנס לארץ ישראל, לא, כשהוא עושה מלחמה עם הגויים, שמה, עם חמשת מלכי הדרום, זה היה נקרא? כן, אז כתוב, העמיד חמה, איך הוא העמיד חמה? אז הוא אומר, נטלו את הספר לספר הדברים, והראה אותה לגלגל חמה, אמר לו, כשם שלא דוממתי מזה, אף אתה דום מלפניי. אז אתם שומעים איך יהושע העמיד את החמה? הוא אומר לה, את רואה את ספר הדברים? כמו שאני לא זזתי מהספר הזה, לא דוממתי, כן? ככה דומי מפניי. וניסיתי פעם להסביר את זה. למה ספר דברים עוצר את החמה? מה מעניין כאן? אלא שאני מבין, אני אומר, זה יתבהר עוד יותר בהמשך, שנראה. אבל כמו שאמרתי לכם, אם ספר דברים מבאר, למה כל תכלית בריאת שמיים וארץ? למה כל בראשית שמות ויקרא באים? יש פה עכשיו איזו חזרה מיוחדת לקראת הכניסה לארץ, שתדעו מה לעשות בארץ ישראל. יהושע מבין את זה, הוא לוקח את הספר, הוא יודע שספר דברים מבאר, למה בכלל תכלית בריאת שמיים וארץ? אז הוא אמר לך, מה את חושבת? יש לך איזה תכלית בעולם? יש לך תכלית, יפה מאוד. אבל בספר דברים מבאר שהתכלית היא שעם ישראל ייכנסו פה לארץ ישראל, ויכבשו את הארץ. אז עכשיו אני בעיצומה של מלחמה לכיבוש הארץ. אז עכשיו את צריכה לעמוד. גם את משועבדת לתכלית הזאת. פה בספר דברים זה כתוב. אז הוא מעמיד אותה עם ספר דברים, כי ספר דברים כן זה התכלית. התכלית, התמצית של חמשת החומשי התורה. במידה מסוימת. לכן נקרא משנה תורה. יש כאן עוד המשך יפה במדרש, אומר, אמר לו, אבדה בישה, לאו סבינה דאבת. אומר יהושע, אמר לירח, לשמש, את בכלל כבר, אתה עבד של אבא שלי. הרי אבא ראה בחלום, הנה השמש והלך ואחד עשרה משתחווים. למי השתחוו? ליוסף. אז אתה כבר העבד של אבא שלי, אתה לא יכול פה לעשות מה שאתה רוצה. אתה קנוי לי. מיד בידום השמש והירח. יפה כאן, המדרש הזה, כן, הנאו הזה, שיהושע בא מכוח יוסף. יש לי איזה מהלך על זה. אני אכנס עכשיו, זה נזכר באיזה משהו. פעם אמרתי, אני אגיד לכם משהו שנו ככה ל... וזה קשור גם ליהושע. אז זה קשור דברים שאני רוצה אחר כך להביא הלאה. אני אגיד לכם איזה מהלך שפעם אמרתי, וכאן זה מתחבר, ויכול להיות שכן כבר, חשבתי את זה כבר קודם, אני לא זוכר. איך יהושע מצליח להעמיד את החמה, כאילו מכוחו של יוסף? כן, אנחנו רואים בו, בא מכוחו של יוסף, הוא מעמיד את החמה. בספר בראשית, כתוב, כאשר באה אשת פוטיפר וניסתה לפתות את יוסף, אז כתוב שם וימאן יוסף. ולא סתם כתוב שם וימאן, יש שם טעם על המילה וימאן, שזה יש ארבע פעמים את הטעם הזה בתורה. זה נקרא שלשלת. זה מין ככה, טעם כזה הולך ככה, כן? והטעם הזה שקוראים אותו זה וימאן, לפחות אשכנזים אני יודע, וימאן, כאילו סירוב מוחלט, וימאן יוסף. וימאן יוסף. והוא ברח וניצל מהדבר הזה. אני אשתמר את זה ככה, דברים שזה היה לי, אני ככה, אני מלמד ספר בראשית לילדים בכיתה א'. תמיד זה וימאן, והם יודעים ככה להגיד את זה במנגינה, וימאן, וזה. טוב, הגענו לפרשת ויחי. שנה אחת הגענו לפרשת ויחי, ואני רושם לב שכאשר יעקב מסכל ידיו ונותן את ברכת ימין לאפרים, וברכת שמאל למנשה. אז ופתאום אחרי הברכה יוסף רואה את זה, אז הוא אומר לא כן אביו. כתוב שם ואם אין אביו ויום ידעתי בני ידעתי, גם הוא יהיה לעם אבל אחיו הקטון יגדל ממנו. אז כבר שם כתוב מה זה אחיו הקטון יגדל ממנו, שעתיד יהושע לצאת ממנו וכל העולם יתפרסם שמו שיאמין שמש בגבעון וירח מעמק איילון. ככה רש"י אומר שם. אז אני ראיתי את המילה וימהן, לא יודע, והרגשתי, ליבי אמר לי שוימהן הזה קשור לוימהן ההוא. כך אני החלטתי. למה ככה? רגע, לומדים את הפסוקים כיתה א', הפסוק נתקע לך בראש, זאת אומרת, וימהן וימהן, יש פה משהו. חיפשתי, לא יודע אם זה היה שנה או לקח לי איזה זמן רב, עד שיום אחד הגעתי לתורה שלמה של הרב קשר ומצאתי שם על המילה וימהן. אז המדרש ממש מחבר, זוכר עכשיו לשון המדרש, מחבר את זה, אומר וימהן עדה הוא תכתיב וימהן יוסף, משהו כזה. המדרש ממש כאילו מחבר את זה ואומר וימהן הזה בזכות וימהן ההוא. טוב, אז זה מצאתי. קודם כל שמחתי שמצאתי, שהרגשתי נכון שוימהן קשורים. אחר כך ניסיתי להבין, אבל מה הקשר? למה בגלל שוימהן יוסף עם אשת פוטיפר אז ממהן יעקב ונותן את ברכת יד ימין לאפרים? אז זה הסברתי על פי נציב עמק דבר. אני משתמשים הרבה בעמק דבר, פירוש מיוחד. למדנו בישיבה במרכז הרב, הרב שפירא היה אומר יש שלושה פירושים שבחור ישיבה צריך להכיר אותם, לדעת את הפירושים האלה: רמב"ן על התורה, משך חוכמה שלומד סמכים ובליקס, והנציב, והעמק דבר. מה זה צריך ללמוד? בנציב, אתם רואים הרבה רמב"ן, הנציב הולך הרבה פעמים עם הרמב"ן. את פירושים, אז השתדלנו קצת להכיר את הפירושים האלה. הנציב שואל שאלה על, 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 על סיכל ידיו. אם יעקב רוצה לתת את יד ימין, אם רוצה לתת את יד ימין לאפריים, אז יותר קלם, כן, זה לא נעים לברך ככה, נכון? קח את אפרים, תשים אותו פה, קח את מנשה, תשים אותו כאן ותברך ישר. למה אתה צריך לסכל? מה זה, מה זה הפיצול הזה? אומר הנציב, הוא אומר את זה, אתם יודעים מה? זה יומן, אבל הנציב אומר את זה בפרשתנו. זה יצא סדר לשמע, לא זכרתי שזה כאן בפרשה. רגע, אני מקווה שאני צודק. אם זה כאן, רק רגע אחד, לא, אני לא בטוח שזה פה, אני לא זוכר, לא, זה אולי בסוף, לא, זה לא כאן. הנציב אומר ככה: מה זה היה אפרים ומה זה היה מנשה? אפרים היה ידוע כלומד התורה, כמעביר התורה. הוא כתוב שהיה כל הזמן ליד יעקב אבינו ולומד תורה ממנו. זה היה, אפרים היה איש תורה. מנשה לעומת זה היה האחראי על ביתו של יוסף. הוא המוציא והמביא ויאמר אשר על ביתו. הוא עוזר ליוסף בממלכה. כן? כלומר, בעניינים הרוחניים אפרים היה הראש, בעניינים החומריים יותר, הארציים, מנשה היה הראש. כך היה. וזה הוא אומר שכשרואים שבתחילה שישראל הולכים במדבר, הרי הם היו הולכים בשלשה, שלשה, שלשה. שלשות זה כבר התחיל, לא בצבא, זה התחיל בזה. היה דגל מחנה יהודה, יששכר, זבולון, דגל מחנה ראובן, שמעון, גד, דגל מחנה יוסף, אפרים, מנשה, בנימין, ודן, נפתלי ואשר. כך הם היו הולכים באזור. בתחילה ההליכה שלהם במדבר, אז ראש הדגל זה אפרים. אם תשימו להם כמה פעמים כתוב אפרים, מנשה, בנימין. ובסוף, אולי זה היה בפרשת, או פרשתנו, פרשת מטות, כששם, מה?
גם בסוף.
לא, לא בסוף. בסוף זה דן, כן. אבל דגל מחנה אפרים, זה אפרים מנשה בנימין, ולקראת הכניסה לארץ, פתאום מנשה, הוא נהיה ראש הדגל. אז הוא אומר, מה קרה שמנשה נהיה ראש הדגל? אז הוא אומר ככה, במדבר שהבני ישראל הלכו בהנהגה ניסית, בהנהגה רוחנית, אז אפרים היה ראש הדגל. אבל לקראת הכניסה לארץ, הולכים עכשיו להיכנס לארץ, זה עניינים ארציים. אז מנשה עכשיו ראש הדגל, כי הוא יותר מבין בזה. אומר ממילא ככה, ידוע שהיד זה הצד הרוחני של האדם, והרגל זה הצד החומרי, היותר ארצי. מנשה בצד הארצי הוא היה יותר חשוב, ואפרים בצד הרוחני. לכן יעקב לא רצה להזיז את מנשה מרגל ימין, הוא רצה שמנשה יהיה ברגל ימין, כי מצד הרגל מנשה הוא הבכור, כן? אבל מצד היד אפרים הוא הבכור. לכן זה מהלך נפלא של הנציב, לכן יעקב מסכל ידיו, כי מצד היד ימין שהיא החשובה, אפרים באמת מקבל אותה, אבל מצד הרגל מנשה ברגל ימין, הוא לא יזיז אותו.
זה במרתק, כשאמר, אלה יחלקו לכם את הארץ, שם באמת מנשה
כזה... כן, כן, כי בכניסה לארץ מנשה עכשיו מוביל. אני אומר, כל זה להסביר, אז אמרתי ככה, יוסף, אז מה הקשר ואימאים? אמרנו, אפרים זה הצד הרוחני, ומנשה זה הצד היותר ארצי. יוסף, בהתמודדות שלו, בזה שהוא הצליח להימנע מלאכתו באשת פוטיפר, מה הוא הראה? הוא הראה שאדם, כן, נכון, יש לו, יש יצרים, יש חומריות, אבל הרוחניות היא גוברת על זה, יש גם יכולת לאדם לעצור את זה, ולהימנע מלהשתעבד לדברים החומריים. כן? כי זה היה ניסיון עצום, האדם רווק, בחור רווק, נמצא רחוק במשפחתו, אין, איש רואה, מי יכול לעמוד בניסיון הזה? ויוסף עומד בניסיון הזה, ואם אין יוסף, והוא לא נכנע לצדדים כבכל החומרים של האדם, והוא גובר על זה, הוא מראה שהרוחניות היא שמובילה. אז לכן אומר לו יעקב אבינו, בזכות וימהן, שאתה הראית שבאמת הצד הרוחני הוא מה שמוביל, אז וימהן כאן שאפרים, שהוא הצד הרוחני, הוא שהולך בראש. זה קשור אחד לשני. כן? מכוח זה שיוסף הצליח להתגבר, אני אומר, אותו דבר זה יהושע, עכשיו ככה זה התחבר לי כאן. יהושע בא והוא אמר לגלגל חמה, מה כל העניין שלכם בעולם? אתם, גלגל חמה הולך בעולם, זה יפה מאוד. זה על פי הטבע. אבל אני בזכות יוסף, שהראה שאדם יכול להתגבר על הטבע, יכול להתגבר על היצרים, יכול להתגבר על הארציות הזאת, אז אני אומר לך, תדום. בזכות יוסף, כן? שהוא שלט בטבע. הוא ידע לשלוט, אז יכול יהושע לומר לחמה, עכשיו אדומי בפניי. כך, נראה לי קצת לצרף את הדבר הזה. זה דרך אגב, רציתי להוסיף כאן. אבל, בעיקר אנחנו עוסקים בספר דברים. בואו תראו כאן עוד כמה מילים נפלאות של הנציב, מה זה ספר דברים? אז עכשיו הוא אומר ככה, אם יהושע אם כן עוסק בספר הזה במיוחד, אני ממקור אחד, שורה 14. למדנו שזה הספר בייחוד, יש להוציא ממנו כל אופני המוסר. כלומר, אם יהושע דווקא עוסק בספר הזה, סימן שזה הספר. וכן לפרשת המלך כתיב וכתב לו את משנה התורה, המלך משנה התורה, מה זה משנה התורה? ויש כאלה שמסבירים את זה על כל התורה, אומר, אבל בהחלט אפשר להסביר שזה הספר דברים, זה המשנה התורה. מכל מקום המכוון הוא משנה התורה שיביט המלך בו תמיד כדי להגיע לתכלית המבואר שם. למה נלמד לראות לשמור בכל זה? לכן הוא אומר, מכל זה יש להבין, שורה 18, שהמדקדק יפה בדברי המוסר שבזה הספר, שיצא מפי משה רבנו ברוח קודשו, ימצא כל איש לפי ערכו דבש וחלב. אתם רואים מה זה ספר דברים? דבש וחלב יש בו. איזה ביטוי מיוחד של הנציב, אומר, הספר הזה מלא בענייני מוסר, בענייני עמל של תורה, דבש וחלב אתה יכול למצוא בספר הזה. אז זה קודם כל, אני אומר, הנציב. אבל אנחנו רוצים עוד יותר לחזק, כמו שאמרנו, העניין של ארץ ישראל. ותראו כאן מקור ארבע, מה שאומר הרב צבי יהודה. מי הרב צבי יהודה? בתחילת ספר דברים, מה כתוב? אלה דברים שלו דיבר משה על כל ישראל, בעבר הירדן, במדבר וכו'. אחרי כל ההקדמה הזאת, אחרי הכותו את סיכון מלך האמורי וכו'. הועיל משה בארץ התורה הזאת למור, השם אלוקינו דיבר עליו בחורב למור. מה זה חורב? הר סיני. תגיד כל ילד, תשאל אותו, מה השם אמר לעם ישראל בהר סיני? מה הוא יגיד? מה הוא יגיד? עשרת הדיברות, נכון? השם אלוקינו, אם אתה אומר כזה הקדמה, השם אלוקינו דיבר עליו בחורב למור. מה הוא אמר? עשרת הדיברות. בא משה רבינו ואומר, השם אלוקינו דיבר עליו בחורב למור, רב לכם שבט בהר הזה! פנו, עשו לכם אל ארץ ישראל, ולדעתי לכם את הבור, שו את הארץ, אשר נשבע שמות לכם ארץ יעקב. אז מה קורה? אתה פתאום במשנה תורה כתוב משהו אחר בחורב. אלא היא גוף, אומר הרב צבי יהודה. אם אתה לא מבין, ויש כאלה שככה אמרתי, תורה ניתנה בסיני, במדבר, לא צריך ארץ ישראל. אז בא ספר משנה תורה, שכל עניינו זה הכנה לכניסה לארץ. הוא מבאר לך שכל מה שהקדוש ברוך הוא אמר בסיני, המגמה של זה, זה פנו, עשו לכם וכנסו לארץ ישראל. זה המגמה של כל עשרת הדיברות. אם לא הבנת את זה, לא הבנת כלום. אז לכן הקדוש ברוך הוא כאן בהקדמה של ספר דברים, אומר, מה אמרתי לכם בחורב, מה עיקר העניין של תורה מסיני? זה פנו, עשו לכם הר האמורי בכל שכניו, ורשו את הארץ. תראו כאן הרב ציודה אומר את זה ככה, במקור ארבע. השם הכל דבר בחורב למור, בצד מצרים נהיינו עם להשם אלוקינו, המתכונן לפגישה עם מתן תורה. וכאן במשנה תורה, מה הדיבור שבחורב? רב לכם שבט בהר הזה, תנו עשו לכם הר האמורי וכל שכניו. הוא מביא כאן את הרמב"ן, שהזכרנו אותו פרשה הקודמת, מצוות עשה. בואו רשו את הארץ. ועוד דבר שהרב שיהודה מחדש בעניין הזה של ספר הדברים, שיש בו משהו מיוחד בספר הדברים, יש דבר כזה שנקרא לימוד, חז"ל לומדים סמוכים. מה זה לומדים סמוכים? אני לומד, האם ללמוד סמוכים, יש פסוקים, יש איזה עניין בתורה, ויש לידו עוד איזה עניין. האם לומדים מזה שהפסוקים כתובים אחד על השני, האם אפשר ללמוד מזה הלכה? מה שכאן גם כאן. כמו הגזרה שווה, דומה לזהו. אז הגמרא אומרת שרבי יהודה לא לומד בכל הקומה שהוא לא לומד סמוכים, ובספר דברים הוא כן לומד סמוכים. מה זה בא להם? אז הרב יהודה מדגיש לעניין במקור שלוש, תראו. מסכת יובמות בתחילה, רבי יהודה לא לומד הלכה למעשה מסמיכות פסוקים, אבל משנה תורה הוא כן דורש. למה? ערך מיוחד למשנה תורה. וכאן בבחינת הסדר, יש ערך מיוחד לסדר הפסוקים. משנה תורה, חזרה על התורה. מה עניינה? מסביר הרב צבי יהודה. בראשית, זה היסוד, הגרעין. שמות ויקרא, שבתך בביתך, יש סדר של משכן, והשראת שכינה, וקורבנות, זה יפה. במדבר, ובלכתך בדרך. דבר השם שמופיע לנו בדרך, ככה הרב צבי יהודה אומר. ועוד חלק חמישי, שכלול שבחזרה מתוך התכוננות של כניסה לארץ. חזרה לתורה, קבלת תורה מחדש, חזרה לעשרת הדיברות, לוחות שניים עם הכניסה לארץ. יש פה עכשיו אור חדש על כל התורה חזרה, כי אתה נכנס לארץ ישראל עכשיו. הזיווג הזה של קודש הרבה חושכינתי והעם הזה בסדרו בארץ ישראל, גורם להתחדשות התורה ולוחות שניים. רוב הדברים יש בהם חזרות, וישנם דברים מועטים שמתפרטים דווקא כאן ולא לפני כן. יש חידושים בסגנון, למשל בעשרת הדיברות, שמור וזכור וכו'. הקדוש ברוך הוא מחנך אותנו, מעלה אותנו בערך מיוחד עם הכניסה לארץ. תורת השם תמימה מתגלית במעמד הר סיני, ואחר כך, לאחר המדבר, עם הכניסה לארץ היא מתחדשת, כי יש עכשיו הוראה חדשה, איך הולכים לקיים את כל זה בארץ ישראל. כל הדברים שהבאתי מדבר הרב צבי יהודה על הנקודה הזאת, אין מה יותר להאריך בזה. בואו נראה את צד שני קצת. אולי זה קשור למה שהבאתי לכם. לא סתם הכנסתי לעניין הזה של יהושע ואפרים ומנשה, כי יש פה איזה עניין שקשור לדבר הזה. והוא בכלל, הגישה שלנו אל הקודש והחול. היחס בין הקודש לחול, אמרתי שהוא קשור כאן לעניין של אפרים ומנשה גם כן. יש גמרא, מדרש אומר, על מצוות תפילין. הרי מצוות תפילין, אנחנו קוראים, אומרים בפרשיות שאנחנו קוראים בחלי הנחת תפילין, אנחנו אומרים, והיה כביאך השם אל הארץ, וכו', והיה לאות על ידך, עטפות בנייניך. אז משמע שהמצווה הזאת, כאילו יש לה ערך מיוחד, מתי מקיימים אותה? בארץ ישראל, והיה כביאך, והיה לאות על ידך, עטפות בנייניך. זה מה שיוצא מזה. יש איזה דיון ארוך מאוד בפוסקים, סביב העניין הזה, עם המצווה הזאת, היא דווקא, וזה פלא, כי מצוות תפילין היא לא מצווה שתלויה בגוף. ומצוות שלא תלויות בגוף, הם מקיימים אותן בכל מקום בכאורה. ופה משמע שגם מצוות שתלויות, לא תלויות בארץ, אלא תלויות בגוף, הם גם יש להם ערך מיוחד דווקא בארץ ישראל. אבל לא נאריך בזה כרגע. אז המדרש אומר, עשה מצווה זו, זה גמרא בקידושין אפילו, עשה מצווה זו, כן, הגמרא בקידושין דנה בזה. למה כתוב פה, והיה כביאך במצוות תפילין? הרי זה מצווה של חובת הגוף. אז הגמרא אומרת, לכדתנה דבר רבי ישמעאל. תנה רבי ישמעאל אומר, למה כתוב נאמר בו והיה כביאך? עשה מצווה זו, כדי שבשבילה תיכנס לארץ. משמע שמצוות תפילין, באופן מיוחד, היא עוזרת לאדם לכבוש ולרכוש את ארץ ישראל. מרן הרב דצל, שכתב ספר שלם על תפילין, פחות מוכר לכם מבין הספרים של הרב, אבל יש ספר שנקרא חבש באר. חבש באר זה על מצוות תפילין. שהרב בצעירותו ממש היה רב צעיר, והוא מאוד הפריע לו שאנשים לא שמים את התפילים במקום הנכון. מה זה הפריע לו? כי הוא בירה על פי ההלכה שאדם שלא שם את התפילים במקום הנכון לא יצא ידי חובה, וזה כאילו שהוא יניח תפילים. אז הוא הרגיש צורך לעורר את האנשים על הדבר הזה, כתב איזה חיבור קטן, בתחילה זה היה קטן, דברי ההלכה, דברי אגדה, והלך והתחיל למכור את הספר הזה בכל מיני מקומות. הוא לא פרסם בהתחלה שזה ממנו, הוא כתב מעט קדי, קדי, מה זה קדי? כהן דעתו יפה, ככה הוא כתב, קדי, אפשר לראות את זה בספר, ב... כאן זה מלוקד בספרי ההלכה של הרב, חבש באר, מופיע הספר הזה, היה לזה גם בהתחלה ההוצאה הנפרדת, יש פה בהתחלה ענייני הלכה. פה לא הביאו את השער של הראשון, אבל בראשון היה שם קדי, ככה זהו. אז הוא הביא כאן בירור הלכתי ודרושים. אז כאן, והיה כביאך השם ארץ נעני שנשבע לך, ביד הכתב אחמן לגבי תפילין, למה לי? עשה מצווה זו, שישה תיכנס לארץ. והרב כאן דרשה נפלאה מאוד מאוד. להבין מה היחס בין תפילין לכניסה לארץ ישראל. למה, מה תפילין דווקא קשור לזה? זה דרשה יסודית בכלל בהבנת מהלכי הגאולה שלנו ודברים. צריך להעריך מאוד בדרשה הזאת. אני אביא לכם קצת. אחר כך, במשך הזמן, הספר הזה, היו רבנים שכתבו קצת נגד דברים שהוא כתב בהלכה, וזה, הרב ציודה אסף מעין היה, שעוד לא התפרסם, פה התפרסם אולי לראשונה, קטעים מעין היה, שהרב ציודה הוציא את הספר הזה לפני המון המון שנים, הוא הביא כאן כמה דברים על ענייני תפילין ותשובות מגדולי הרב פרנק וזה, והוציא איזה ספר, יצא לפני הרבה שנים הספר הזה. כאן יחדו את זה ביחד בתוך המהדורה הזו. כל פנים, אז הרב אומר ככה, בואו נקרא רגע בשמונה. להבין את היחס לבין תפילין לכניסה לארץ ישראל יותר מכל המצוות, נראה שהחומר והצורה לעולם מתנגדים עם זה לזה. ככה נראה במבט ראשון. חומר וצורה, כאילו זה הצד החולי והרוחני. לפי זה יישוב העולם הזה, והקדושה בירת השם ואהבתו, מידות יפות ומידות עבודות, לא יקנו יחד. זה לא יכול ללכת ביחד. מה שכתב הרמב"ן, פירוש המשנה, שבשעה שהם מזקנים, זקני התורה, נחלש גופם, אז תרבה חוכמתם. ואני כתב חובת הלבבות, כל זמן שאוסיף הארץ יישוב, אוסיף השכל חורבן. כלומר, כשאדם עוסק ביישוב הארץ וכל זה, זה מביא חורבן לשכל. אי אפשר לעשות גם בזה וגם בזה. אומר הרב, תראו שורה 8. אמנם באמת אין דבר זה לכלל מוחלט, ואין זה תכלית השלמות, שאי אפשר לומר כלל שעניין הגוף ויישוב העולם יהיה בעצמו עניין רע. מה, אתה אומר שזה בכלל לא צריך את זה? שואל הרב, למה לעתיד לבוא אנחנו מובטחים שתחיית המתים? מה יש עניין? אם הגוף זה דבר רע, אז למה צריך הגוף לקום לתחייה? כן? אם זה כל היהודים שיש לנו בתורה על ענייני לעתיד לבוא, הם כן קשורים לגוף, שואל הרב. רואים באמת שזה לא כל כך דבר רע, אלא יש עניין שכן יהיה גוף מעולה, גוף קדוש, להעלות אותו. זה היהוד לעתיד לבוא. לכן אומר הרב שמה שאמר חובת הלבבות, כל מה שיוסיף הארץ יישוב, יוסיף השכל חורבן, זה רק בתקופה מסוימת, שאנחנו נמצאים בחוץ לארץ. ואנחנו עדיין לא יכולים להעלות את ענייני החומר לרמה כזו. אבל לעתיד לבוא, ודאי שאנחנו צריכים לשאוף לבניין הגוף והשכל ביחד. כן צריך לשאוף לשלמות הזאת, כן לחבר את הדברים. אמרתי, זה קשור קצת למה שאמרתי לכם על יהושע, כלומר, יהושע, מה יש לו? על וימיין אביו, אמרתי לכם משפט, ועוד משפט אחד החסרתי לכם. וימיין אביו, היום אומר, גם הוא יהיה לעם, וגם אחיו הקטון יגדל ממנו. אז אומר שם רשי, שעתיד יהושע לצאת ממנו, שעתיד להנחיל את הארץ לבני ישראל, ולמדם תורה. ככה רשי אומר. ואני אמרתי, מה, תגידו, מה הרשי הזה? הרשי לא יודע מה הסדר? קודם להנחיל את הארץ ואחר כך למד תורה? למה הוא לא אומר למד תורה ולהנחיל את הארץ? אז אמרתי, רשי לא נבן מהקושייה הזאת. כי מישהו יודע שגם בהנחלת הארץ, כן, זה דבר קדוש, אז רשי לא אומר, כן, זה מנחיל את הארץ, למד תורה. יש בזה קודש, זה דבר של קודש. רשי לא נבן להגיד את המשפט הזה בסדר הזה. ללמד אותנו את הערך הזה. אז הוא אומר ככה, אומר הרב ככה. מתי אני אומר שהגוף יש בו בעיה? כאשר אין שליטה של השכל על הדבר הזה. צריך, איך אני יכול להנחות נכון את הגוף? אני יודע שאני מגדל את שכלי, לומד תורה, לומד דינים שרוחניים, ואז מתוך זה אפשר להנחות את הגוף גם כן למטרות נכונות. איך עושים את זה? אומר הרב, תפילין. התפילין, עשוי אתכם, כן, שמים את זה על הראש. בזה אנחנו כביכול מפרידים את המוח והלב, את המוח לענייני הגוף שלנו, מקדשים את השכל, ועל ידי זה אפשר גם עכשיו להגיע לגוף ולקדש אותו. זה עניין של התפילין. לכן, אז בואו נראה. שורה 15, הוא אומר ככה, אם השכל, יש גוף בלי שכל, אז הגוף יכול להתפתל לדברים יותר טובים. אבל, שורה 15 מקור 8. מה שאין כאן עם השכל חזק מאוד, עד אשר ימשוך את כל עיני גופני אל דרך הקדושה, ואם ירחיב לבבו יגדל בירה ויגבל לבו בעבודה, לאיש אשר שכלו אמיץ וחזק כל כך, עד שמהפך כל ענייני הגוף לטובה וברכה, אדם כזה כל מה שיתייסב בגופו חוזק ואומץ, יתייסב גם בשכלו אומץ וקדושה. כאן הגוף לא מפריע לשכל, אגב הוא מרבה. צריך את הכלים האלה שהחומריים, שזה כלי להשראת הקדושה בעולם. עכשיו הוא אומר כאן, בתשע, והנה מעלת ארץ ישראל שיעלו בה ישראל לעבודה רמה כל כך, עד שכל מה שיתווסף להם ברכה וענייני העולם, כן יוסיפו כבוד בנפשם ברוממות מעלה וקדושה, אמונה ואהבת השם באמת. ותכלית זה אמרה תורתם והקדושה תמיד, עניינים היהודים על טובות העולם הזה. מה אמרו? תבוא לארץ ישראל, ארץ אבת חלב ודבש, מה הקשר? הייתי מצפה שנכנס לארץ ישראל, אז כל היהודים יהיו יהודים רוחניים. אבל אתה רואה שהתורה, תקראו עוד פעם, אני אומר, ספר דברים, פרשת בית חנן עקב, איזה הבטחות, גשמיות, עולם הזהיות, איך זה יכול להיות? כן, כי זה באמת כלי. החומר הזה הוא כלי שלתוכו הקודש, כלומר, הקודש מתגלה עוד יותר דווקא במקומות האלה. אנחנו לא מנותקים מהעולם הזה כביכול. אומר, כל זה מיוסד על זה הסוד הגדול שאין פחיתות כלל לשלמות החומר. אגב, המעלה היא. אבל זה תלוי עם השכל, כן, זה תלוי בענייני אמונה, בענייני הבנת הגאולה, בענייני הבנת ערכה של ארץ ישראל, וזה זה תלוי. וכשאדם יש לו את הכלים האלה, אז הוא יודע לבוא לכל ההתפתחות החומרית הזאת, והלאומית הזאת, ולדע שהיא קודש. הוא אומר, המרגלים, כאן הרב נכנס לעניין של המרגלים, תראו ב-10 למעלה, בשורה 2, לפי זה, כיוון שעל כל פנים ארץ ישראל יסדה הקדוש ברוך הוא בתכלית טוב לענייני הגוף. ומה נאמר על ארץ ישראל? ארץ זבת חלב ודבש נאמר עליה. אם כן יש חס ושלום סכנה שיתחזק הגוף, ועל ידו יחלש השכל, כיוון שהוא מעורב בגוף, על כן יקדים הקדוש ברוך הוא מצוות תפילין, לכניסה לארץ, לומר, עשה מצווה זו, ותבדיל שכלך מענייני החומר, אז יש סיכוי שתדע להיזהר, והגוף לא יפתה אותך לדברים הטובים. חייבים להקדים את הקדושה, כן, את הרוחניות. ועל פי זה אומר שהמרגלים שלקחו מפרי הארץ, מה הם באו להראות? המרגלים באים, רואים, מה יש כאן? הם ראו שיש פירות, טובה הארץ, הם אומרים. הם לא מכחישים. והם מביאים מפרי הארץ, למה? באים המרגלים למשה רבנו, עם הפירות היפים האלה. יהושע וכלב לא הביאו את הפירות, כי הם ידעו שהמרגלים רוצים להשתמש בזה לרעה. הם אומרים למשה ואהרון, כל העדה, אתם רוצים להיכנס לארץ ישראל, ועם כל הפירות היפים האלה לעבוד את השם? אתם טיפלו בתאוות, אי אפשר לעשות את זה. זה היה כוונת המרגלים, אומר הרב זצן. זה היה החטא שלהם. הם לא הבינו איך יכול להיות שיש קדושה בדברים האלה. לכן הם אמרו, חזק הוא ממנו. כי הוא אומר, אפילו הקדוש ברוך הוא לא יכול כאן. זה היה חטא המרגלים, החוסר ההבנה הזה. ואנחנו היום נמצאים, ברוך השם, בתהליך של גאולה כזה, שבדיוק את זה אנחנו באים לחבר. עם כל הקשיים, ועם כל הקשיים שלנו עכשיו ממש, אנחנו צריכים לדעת שזה לא חלילה, אנחנו לא יודעים מה יהיה ואיפה נהיה בעוד חודש, ומה עלול להיות. אבל אנחנו צריכים לדעת שהמגמה הזאת של חיבור הקודש והחול, זה לא דבר שיש לו הפסק, אלא הוא יסוד הגאולה. תראו כאן כמה, איזה פסקה אחת, שניים ברב, יש לו הרבה פסקאות על החיבור הזה של קודש והחול, כמו שלמדנו כאן בהדרשה הזאת. במקור 11, אומר הרב, את הלימוד הארוך הזה, שרק בבירור הידיעה שלו תלוי הביאור של כל פתרונם של השאלות הקשות שבחיינו הפרטיים והכלליים, רעילים לבערו בירור אחר בירור, בספרות ובחיים. שורה 4, בבירור הזו ידיעת הערך של הקודש ויכול, בייחוד, במזוגם ובחיבורם בחיינו הפרטיים וכן הכלליים. חייבים אנו לעקור את הטעות המצויה בשני הקצוות. חייבים אנחנו לברר, כלומר, הקודש אומר, מתי יכול הזה יתבטל כבר, ואני אשלוט בעולם. החול אומר, מתי יתבטל הקודש הזה ואני אשלוט בעולם? אומר הרב, זה אי אפשר. שורה 7. חייבים אנו לעקור את הטעות המצויה בשני הקצוות. וחייבים לברר להודיע את המציאות של שני הצדים האלו ביחד בחיינו. את אי האפשרות להכחיד או גם לעזוב את אחד מהם. הקודש והחול יחדיו, שני יסודות של חיים הם לנו. שניהם דורשים מאיתנו פיתוח והערכה נכונה, טיפול בהשגחה. ומזיגת היפה של שניהם, ביופיים ושיפורם, תעלה את כל העולם בערך עליון של הדרת עוז קודש קודשים. ותדעו לכם שכל פעם שהרב מדגיש בסוגיית האלה קודש קודשים, קודש קודשים זה קודש שמתגלה בחול. יש חול ויש קודש. וקודש קודשים זה קדושה שמתגלית בחול. זה השלמות, זה הדבר הכי. הרבה פעמים יש את הפסקאות האלה. ובשורה מקור 14 אומר הרב, בכל מהלך של חיים החול הוא מתעורר תחילה, ואחר כך מוכרח הקודש להתעורר, להשלים את תחיית החול, לעדנו, להצילו מקיור ותמיון, או לחול אם יחשוב להשתמש בכוח בחורתו, ולהגיד אני בפסיעות. זה שהחול מתעורר בהתחלה ואומר טוב, אז הנה, אני, זה בדיוק, סביב זה יש כל הבעיות שיש היום בעם ישראל. סביב זה, סביב הדיונים האלה, אנחנו נמצאים בבלגן שקיים. אז החול חושב, אני באתי, אני בניתי את המדינה, אני עשיתי, אז אני פה רק נמצא, זהו. ולא אכפץ לדעת מן הקודש, ואולו לקודש אם יאמר, מאחר שיצא החול בהתחלה בעולם, הרי אשיג את גבולי, אל כן אני רק ללחום נגדו ידע, להרוס את אשר לבנה, לעקור את אשר איתה. לא. החול יתוך תחילה במת החיים, נכון. אבל כבר בתוכיותו של החול, מן הקודש לעליון, קודש הקודשים, הוא יונה גם בראשית מצדיו. מה שאתה רואה פה חול, אומר הרב, תדע שבפנים כבר תמון קודש. ואחרי הצעדים הראשונים של החול, מוכרח הקודש לבוא, להאיר באורו ולהופיע בכבודו. זה התאריך שאנחנו נמצאים בעיצומו, גם בימים הקשים האלה שאנחנו עכשיו זה, סביב זה, מתרוצצים פה, כן, כל הדעות וכל הסברות וכל ה... ובעזרת השם, אנחנו מצפים לראות איך שהקודש הזה, כן, הוא בסופו של דבר, הקודש והחול, כל התהליך, הוא מתקיים ומוליך את עם ישראל לגאולה שלמה בעזרת השם. Thank you.